רדיו סול סיור, רדיו סול סיור, הרדיו של ישראל. נמאס לכם לנקות בחגים? תנו למומחים לעשות את העבודה. שחף אברקות, מומחים לניקוי בתים, צבע, דריסים, חלונות, פאנלים, רצפה, ארונות ועוד.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
כשאנחנו קמים בבוקר, אנחנו לא יודעים איך יסתיים היום. כשליאן בן אליעזר קמה בבוקר, היא לא יודעת אם היא תסיים את היום. ליאן בן אליעזר, מאריאל, בת שבע, נלחמת על חייה בכל יום. ליאן סובלת ממחלה נדירה, ללא מערכת חיסונית, ונמצאת בסכנת חיים. ליאן הועברה לטיפול בבית החולים ג'ון הופקינס בארצות הברית בעלויות יקרות מאוד. ותרומתכם המהירה הינה הסיכוי היחיד להשאיר את ליאן בחיים. את התרומות ניתן להעביר לקרן מיוחדת שהוקמה לצורך כך במיוחד בעמותת חברים לרפואה. בבנק הפועלים, סניף 681 דיזינגוף, מספר חשבון 604603, על שם חברים לרפואה עבור ליאן בן אליעזר. כל התרומות יתקבלו בברכה ותשלח קבלה. מי ייתן ותמיד נהיה בצד הנותן.
אני ליאן, אני רוצה גם לחיות.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים למאזינות ולמאזינים שלנו, אתם על התוכנית כי אני חייל, התוכנית שעושה לכם סדר בכל נושא שרלוונטי לחיילים ולבני משפחותיהם, ומשפחות רבות מעוניינות לתרום ליחידה או לבסיס שהחייל שלהם נמצא בה. לפעמים תרומה של ציוד, לפעמים תרומה של כל מיני צ'ופרים, או שיפורי מזון, או כל דבר אחר. מצד אחד מדובר באזרחים שרוצים לעשות טוב לצהל בכלל ולחייל שלהם בפרט. ומצד שני יש עמדה של הצבא שהנושא הזה חייב לעשות בצורה מאוד מסודרת ולפי כללים מסוימים. והיום אנחנו ננסה להבין קודם כל מה הכללים, למי מותר לתרום, איך תורמים, ואיך מוודאים שכל התרומה הזאת נעשית בצורה הנכונה והיעילה ביותר. ונזכיר גם שנושא התרומות הוא נושא שגם מבקר המדינה מצא לנכון לטפל בו, ואנחנו יודעים שבצהל נותנים עליו את הדעת ומקפידים בו מאוד. ואנחנו נתחיל את השיחה ונאמר צהריים טובים לסגן אלוף במיל, חבייר רוזנפלד. צהריים טובים.
צהריים טובים לך ולמאזינים.
וחבייר הוא מנהל מחלקת ישראל, ספרד ואמריקה הלטינית ביאלח.
יחד למען החייל.
יחד למען החייל, שזה שם חדש.
נכון.
אז אולי נתחיל ב... מה זה השם החדש הזה, ואיפה ליבי והאגודה למען החייל שהכרנו מפעם?
אז ראשית, יציין שהארגון, השם הרשמי שלו, זה קרן ליבי, האגודה למען החייל.
אוקיי.
שאנחנו מכנים אותו יחד למען החייל.
אוקיי.
במרץ 2015, הוחלט על איחוד של שני הגופים, שיהיה גוף אחד שמרכז את כל התרומות שנכנסות לצהל.
למה?
ראשית לעשות סדר, שיהיה גוף אחד ולא שני גופים שמתעסקים בעצם בפחות או יותר אותו דבר. היושב ראש שלנו, האלוף במילואים יורם יאיר נקרא לדגל, מה שנקרא, לעשות את האיחוד. הוא עושה את התפקיד הזה בהתנדבות, וכמובן לעשות קצת סדר בעולם התרומות, מה מותר, מה אסור. בצהל במקביל אלינו הוא קם ענף תרומות שמתעסק בדברים האלה בתוך הצבא, ואנחנו בעצם השאר הראשי שדרכו ניתן לתרום לצבא הגנה לישראל. ודבר נוסף שמאוד חשוב בשינוי הגדול הזה, זה ש100% מהתרומה מגיעה לחייל.
שמה זה אומר 100%? זאת אומרת שאין כל מיני גורמים שגוזרים קופון בדרך?
נכון. אנחנו, כל התקורות ממומנות על ידי משרד הביטחון. אנחנו מבוקרים על ידי משרד הביטחון ועל ידי צהל. זאת אומרת, גם תוכניות העבודה השנתיות אנחנו מאשרים בתהליך מול משרד הביטחון ומול צהל, ועובדים לפי תוכנית רב שנתית שצבא הגנה לישראל נותן לנו.
זאת אומרת שכשאתה אומר ש100% מהתרומה הולך, אז אין גורמים בדרך שמרוויחים מזה, ואני מבינה שזה לא תמיד היה ככה.
בעבר היו ביקורות על העניין הזה. אכן צריך להפריד, האגודה למען החייל היה עמותה פרטית רגילה, אמנם הוקמה על ידי בן גוריון בשנות ה-80, עוד לפני הקמת מדינת ישראל, ואז היה נקרא הוועד למען החייל הציוני, כדי לתמוך בלוחמים האמיצים ביישוב. ובמקביל היה את קרן ליבי למען ביטחון ישראל, שהוקם בשנות ה-80 למען תרומות בתחום הרפואה, בתחום החינוך. ובסופו של דבר אפשר להגיד שהגבולות האלה די התשתשו במעלה הדרך, ושני הגופים עסקו באותו דבר. בקרן ליבי היו קצינים שתפעלו את קרן ליבי, ישב תחת משרד ביטחון, ואגודה למען החייל עצמאית, ובסוף כמו כל עמותה צריך לשלם הוצאות של אותה עמותה, ומה שהיום זה ממומן על ידי משרד ביטחון.
זאת אומרת שהיום למעשה כל מי שתורם, וכמו שאמרת נכון, ויש לכם גם מסמך בחתימת הרמטכ"ל שאומר שאתם שער הכניסה המרכזי, או אולי היחידי מוכר לתרומות לצהל.
מדויק, אנחנו שער הכניסה היחיד.
היחיד.
שדרכו ניתן לתרום לחיילי צהל. עם ישראל יש לו לב רחב, ויש אנשים מאוד טובים בכל מדינת ישראל, ממטולה ועד אילת, שרוצים לעשות טוב לחיילים. חלקם לא מכירים את הגוף ומגייסים כספים בעצמם בלי לפגוע בהם, ולא יודעים מה מותר, מה אסור. אני גם לא יודע בסופו של דבר אם 100% ממה שהם אספו באמת מגיע לחיילים. מה שאני יכול להגיד, שכל שקל שמגיע ליחד למען החייל, בסופו של דבר ב100% ממנו מגיע לרווחת החיילי.
אוקיי. אז בוא נדבר עכשיו באמת על לטובת איזה דברים מגיעים הכספים. קודם כל, על איזה סכומים אנחנו מדברים?
אנחנו בדיוק נמצאים בסיכום שנת 2019, אבל אפשר להגיד שגיוס בכסף, הגענו לכ-180 מיליון שקל בכספים, ועוד כ-35-40 מיליון שקל במוצרים. כשאני מדבר על מוצרים, זה שווי כסף. זה במבות, וזה תווי שי, וזה דברים שהם שווים כסף בסופו של דבר.
בוודאי.
והפרויקטים הם רחבים ומגוונים.
זה סכומים אדירים, זאת אומרת 180 מיליון שח בשנה, זה סכום אדיר, לאן הוא מתועל? אפשר לעשות בזה הרבה דברים.
אז נכון, קודם כל זה בעבודה קשה ובלב רחב של גם הציבור פה בארץ וגם היהודים בתפוצות.
תכף נדבר.
כן.
אז מה עושים עם זה?
שליש מהכסף הולך לרווחת החיילים ביחידות.
שמה זה אומר?
בדיוק. אז זה שיפוץ חדרי כושר, זה חדרי ספינינג, שבזמני ששירתי לאחר 27 שנות שירות, פעם ראשונה שראיתי ספינינג, חדר ספינינג בתוך צהל, זה מתי שהתחלתי בתפקיד הנוכחי.
זה בחיל האוויר, אני אגיד לך.
לא, 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 לא. תתפלי. גם ביחידות מודיעיניות, גם ביחידות לוחמות. חשוב לציין שבראייה שלנו, קודם כל הלוחם במרכז.
אוקיי.
בסדר? וכמובן אוכלוסיות ייחודיות.
אוקיי. רגע, אז דיברנו בשליש הולך לרווחת החייל, נתת לה דוגמה של שיפוץ
חדר ספינינג, חדרי כושר, זה לא שיפוץ בסיסים, זה מה שמשרת את החיילי חובה באותה יחידה.
לא, אבל נניח עכשיו יש, לא יודעת, חדרים, יש בהם רטיבות, דוגמה...
לא, זה צהל.
זה צהל.
זה צהל, צריך לתחזק ולתת את השירות, מה שהוא בליבת העשייה של צהל, שזה ביגוד, זה מזרונים, מזגנים, אוכל, כל הדברים האלה, צהל מתעסק בתוך הצבא ולא יגיע מכספי תרומות. Okay. בעבר היו תורמים מזגנים, היום כבר לא תורמים מזגנים, אסור, פליזים, okay. ברכיות, כל הדברים האלה עברו מן העולם, והצבא מספק ציוד חדיש לחיילים ששרתו.
אתה אומר, וגם אם אין ולא סיפק, זה לא תפקידו, זה לא תפקידכם.
נכון.
מדויק. זאת אומרת, אתם מדברים על, על, רווח, על רווחה, על משהו שהוא מעבר.
בדיוק. מה שהצבא לא חייב לתת. הצבא כעיקרון לא צריך לעשות מועדון במפקדת חטיבה.
אוקיי.
בסדר, אבל בסוף יש חיילים, יש להם לפעמים גם זמן פנוי, בין לבין. הוא רוצה להתרווח בספה נוחה. אז הצבא יכול לספק שתי כיסאות פלסטיק, ובסופו של דבר אנחנו רוצים שיהיה לו את הספה, שיהיה לו את הנוחות הזאת לשבת, לראות טלוויזיה, ושידע גם שאנשים חושבים עליו. זאת אומרת, הוא לא מבצע את המשימה של תוך סיכון חייו, כי הוא חייב על פי חוק, כי הוא בתפקיד הזה, אלא אנשים גם חושבים עליו, אנשים גם תומכים, ולא משאירים אותו לבד... בחלק הקדמי של העשייה שלו.
אז דיברנו על שליש לרווחת...
לרווחה.
שליש אחר.
כ-10% אנחנו עושים שבוע לקידות במתקן הנופש שלנו באשקלון. יש לנו שני מתקני נופש באשקלון ואולגה.
מה זה שבוע לחידות?
שבוע לחידות זה שבוע עם תכנים גם חינוכיים על ידי צהל וגם פן. שיהיה להם כיף, שיהיה להם זמן להתרווח, יש שם בריכה... עושים כל מיני פעילויות, יש שם משחקים, עושים להם פעילויות הוואי.
זה לחיילי חובה.
חיילי חובה לוחמים.
לוחמים.
גדודים לוחמים מגיעים כל שבוע לעשות פעילות בכפר הנופש באשקלון.
ופעם בכמה זמן זה יוצא ליחידה, נגיד?
פעם בשנה.
גדוד 12 של גולני מגיע לכם פעם בשנה?
פחות או יותר, כן. זה הזמן, כדי שיהיה להם את הפסק זמן הזה מהפעילות הזזיפית שיש להם ביום-יום. ה-10% נוספים אנחנו מקצים לתווי מחת, מגד, זאת אומרת שיהיה תגמישות למפקד לסייע לחייל במצוקה שהוא זקוק לסיוע עכשיו. עכשיו, כשאני מדבר על סיוע, יכול להיות סל קניות בסופר. אז למגד ולמחת יש את האפשרות לתת את התו הזה ולשלוח את החייל שיסיר דאגה מליבו, מה שקורה בעורף, בעורף המשפחתי.
המשפחתי.
יתמוך, ובסוף אנחנו צריכים אותו צלול כדי לעמוד במשימה.
ומרוכז במשימה. אנחנו מדברים פה רק כדי להבהיר, אנחנו מדברים על חיילים, שהם לפעמים חיילים בודדים, או חיילים באיזשהו קושי כלכלי או משפחתי, שזקוקים לסיוע הזה, ועל פי אני מניחה משק איתש ויחד עם המפקד, מתקבלת ההחלטה לתת להם את את התווים האלה.
מדויק, מדויק.
אוקיי, אז זה 10% נוספים.
כן, 10% נוספים הולכים לתוכנית המלגות שלנו ממדים ללימודים, לתוכנית משותפת עם משרד הביטחון בצהל.
אני רוצה רגע אחד, אם כבר הזכרת את זה, יש לי שאלה על זה. קודם כל, שומעים הרבה מאוד פרסומות או הזכורים לזה, בטח בגלי צהל ובגלגלץ, על התוכנית הזאת. תסביר לנו רגע אחד, קודם כל, מי זכאי? מי זכאי לתוכנית הזאת? אתה יודע לומר לנו ככה? פחות, זה פחות העיסוק המרכזי, אני מבינה.
זה פחות, לא, זה חלק מהעיסוק שלי ביום-יום, כי בסוף התפקיד שלי זה להביא תרומות עבור חיילי צה"ל.
אוקיי.
וזה חלק מהסל תוכניות שאנחנו משווקים.
אוקיי. מה המטרה של התוכנית הזאת?
המטרה של התוכנית שכל חייל לוחם, חייל בודד וחייל מאוכלוסיות ייחודיות שמוכר על ידי צהל, אוכלוסיות ייחודיות, אני מדבר לא רק על חייל שהוא זכאי סיוע במוכר על ידי צהל, אלא גם על בני מיעוטים.
אוקיי.
כמו בדואים, כמו דרוזים. האוכלוסיות האלה, ברגע שסיימו שירות תקין במלא, זכאיות, בלי שום פילטר באמצע, לא צריכים להציג לי מצב חשבון, אם יש להם אוטו או כל דבר אחר, הם זכאים למלגת לימודים, ששני שליש ממנה מגיע מתרומות, מכספי תרומות, ושליש ממנה מהפיקדון שיש להם של משרד הביטחון.
וזה לא משנה מה הוא רוצה ללמוד.
נכון, מי שהולך ללמוד רפואה או הנדסה, הוא גם זכאי לארבע שנים תמיכה, ולא שלוש שנים, וגם יכול לרכוש מקצוע.
אוקיי, עכשיו, המלגה היא למשך כל הלימודים, זאת אומרת, זה לא רק לשנה הראשונה, כמו שאני מבינה.
נכון, אנחנו, כמו שאמרתי, שנתיים ממומנות על ידי כספי תורמים, ושנה אחת מתוכה ממומן מכספי הפיקדון שלהם.
עכשיו, חייל שמשתחרר, רק כדי לסגור את הנקודה הזאת, כי זה חשוב, חייל שמשתחרר ויש לו תעודת שחרור בכבוד, מה שנקרא, פונה לאן, מה אני מקישה בגוגל?
לאתר החיימש, חיילים משוחררים במשרד הביטחון, יש שם רובליקה כדי להירשם, ממלא את הפרטים, ואם הוא זכאי, כבר המערכת אומרת לו שהוא זכאי, הוא נרשם, ואנחנו מקבלים את השמות מצהל כדי לוודא באמת, לעשות את הסגירה, מה שנקרא.
ברור. אוקיי, אז דיברנו על תוכנית ממדים ללימודים.
10% נוספים הם הפרויקט של אמץ לוחם, שזה פרויקט מדהים שהוא בא לחבר את החברות במשק הישראלי ליחידות צה"ל. כמובן, יש לנו גם תורמים מחוץ לארץ, הרבה גדודים מאומצים על ידי אנשים פרטיים בחברות בצפון אמריקה. אבל בסופו של דבר, החשוב זה החיבור של החברה הישראלית לגדודים הלוחמים.
אוקיי.
זה תרומה של כ-100,000 שקל בשנה.
עכשיו, פה אני רוצה להבין, כי על פניו, עכשיו ניקח איזושהי חברה במשק, לא יודעת, ניקח חברת סטארט-אפ בלי לנקוב בשמות, שרוצה לאמץ גדוד בגבעתי. באה החברה הזאת ואומרת לכם, אני רוצה לאמץ את הגדוד הזה, או שאתם מחליטים איך זה עובד?
בדרך כלל, מרבית הגדודים מאומצים, כמעט כולם היום, ולפעמים יש חברות שמחליטות פשוט לא להמשיך את הקשר הזה. בדרך כלל זה התחייבות לשלוש שנים, אבל זה לא חתונה
קתולית,
איך שאומרים. אבל בסופו של דבר, הם רואים כי טוב הם ממשיכים. מרביתם ממשיכים, אבל מי שמחליט בסופו של דבר, אנחנו מנסים לעשות את הקשר בין היחידה הפנויה, שהיא לא מאומצת, אל מול החברה שכן פונה לאמץ. אין פה בררנות, אני רוצה ספציפי.
לא, אין, כי יש יחידות שהן יותר סקסיות במרכאות.
נכון, אבל יש, לפעמים יש עדפות, אבל לרוב אין עדפות, ואנחנו יודעים לעשות את החיבור, והחברה באה מתוך נתינה, מתוך דאגה לחיילי צה"ל, מתוך הוקרה על מה שהחיילים הלוחמים עושים, כי בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים על התמונה הגדולה, זה להוקיר לאלה ששומרים על הגבולות שלנו, שומרים עלייך ועליי ועל כל אזרחי ישראל ביום-יום, ואנחנו אומרים להם תודה ענקית, כי בזכותם, בזכות זה שמסכנים את חייהם, יש לנו את המדינה הזאת ואנחנו שומרים עליה.
זה נכון, אבל אם אנחנו מנסים רגע להיות פרקטיים, אז אני הולכת לחברת סטארט-אפ הזאת, והמנכ״ל שלה, בן שלו, משרת ביחידה X, והוא רוצה לאמץ את יחידה X.
אם היחידה X פנויה, אז אין בעיה, נעשה את החיבור. אבל במידה ולא, אז נצטרך להיות חזקים ולשכנע אותו לקחת יחידה אחרת.
אוקיי. במה מתבטא האימוץ? זאת אומרת, מה קורה שם בפועל?
קודם כל, יש כללים מאוד ברורים שהצבא הגדיר מה ניתן להשתמש בכספי האימוץ.
למשל?
בסוף התרומה, זה פעילות משותפת שעושה היחידה הגדוד עם החברה. לדוגמה, טקסי מצטיינים, הגדודים בדרך כלל מזמינים נציגות מהחברה לקחת חלק.
בוא ניקח אבל משהו מעניין. אני עכשיו אימצתי את שייטת 13, והם עכשיו עושים תרגיל בים, שהוא כיפי, מגניב לראות את זה.
מה שמותר בגדר הפן המבצעי, אז יכול להיות שכן יזמינו את אותה חברה לבוא ולראות וכל, אבל משהו בגדר ש...
זאת אומרת, במגבלות... אי אפשר לחשוף,
במגבלות ביטחון שדה, בוודאי.
אוקיי.
בוודאי, הצבא קובע בדיוק את הכללים בעניין הזה, זה לא עכשיו... אימצתי וזה הופך ללונה פארק בצורה קיצוני. ממש לא, זה לא הכוונה, אבל בסוף זה כן לעשות את החיבור הזה, כמו שחיילים לפעמים היחידה בזמן שאין פעילות מבצעית יכולה להקצות חיילים שמשתתפים בפעילות שאותה חברה עושה גם למען הגיל השלישי לדוגמה.
הבנתי, זאת אומרת החברה האזרחית עושה איזושהי פעילות וזה ביחד החיילים, עם החיילים.
נכון, עושים איזושהי פעילות לקראת החגים, אז יכולים להזמין את היחידה, נציגות כמובן מהיחידה, לא תמיד כל היחידה יכולה להגיע. אם עושים יום כיף, אותה חברה עושה יום כיף, אז חלק כנראה מהיחידה תוזמן ותוכל להגיע גם ליום הזה.
עכשיו, במסגרת האמץ לוחם, אז קודם כל זה לא אמץ לוחם, זה אמץ יחידה, אני מבינה.
נכון, אבל אנחנו, הפרויקט נקרא אמץ
okay.
לוחם.
יש תרומות לצורך העניין שהחברה הזאת לא יכולה לתת? זאת אומרת, לא יודעת, עכשיו היא רוצה לתת, אמרת שדברים שצהל מספק לא, אז פליזים לא, הם רוצים, לא יודעת, עכשיו לתת דברים עם לוגו של החברה, למשל.
אז לא. בסופו של דבר יש כללים מאוד ברורים בכל עולם התרומות. זאת אומרת, הצבא קבע מה כן, מה לא.
מה לא?
מה שבתחום האפור, שפתאום אנחנו נתקלים פעם ראשונה, אז אנחנו שואלים צהל.
אז מה הכללים? תן לנו ככה בגדול.
הכללים, אמרתי את זה בהתחלה, כל משהו בליבת עשייה של צהל לא ייכנס כתרומה לצהל. זאת אומרת, כל מה שהצבא צריך לספק, זה מה שהצבא יספק ולא יגיע מכספי תרומות. הדוגמה מאוד פשוטה, וזה זה אחד הדברים שתמיד שאלו אותי בשנה הראשונה של האיחוד, זה היה הפליזים, הברכיות, כל מיני דברים כאלה, שבסופו של דבר הצבא מספק ויודע לספק את הדברים האלה. ומה
אז
כן?
זה לא. עכשיו נגיד אני רוצה לתת, לא, זה סוואטשרטים עם הלוגו לא. של תלמה.
גם לא. ביגוד לא ניתן לתת.
שום סוג של ביגוד, גם לא ביגוד לצרכים אזרחיים.
נכון. נכון, גם לא ג'ינסים עכשיו, כי אני חברה שמייצרת ג'ינסים, גם ג'ינסים לחיילים אני לא יכול לתת.
הבנתי. אוקיי, אז אפשר לתת דברים אחרים.
מה שכן, אפשר לפעילות יחידתית. לדוגמה, ערב מצטיינים, כשציינתי קודם, אז אפשר לבוא ולעשות את זה, כמובן במסגרת צבא צנוע, לממן את הפעילות הזאת, אם זה שכירת אולם או כל דבר שהוא.
הבנתי. להביא אומן או דברים כאלה.
נכון, אבל זה דברים גם שהצבא יודע לספק אומנים.
נכון.
בסופו של דבר, הכספים היא לרווחת היחידה, ששמשו את כלל חיילי היחידה, וזה מה שהכי חשוב.
אוקיי. אז דיברנו על אמץ לוחם, מה עוד?
ויש שאר האחוזים מתפזרים על הרבה מאוד דברים, כמו ערכות למאושפזים, חייל שהוא מאושפז, אז יש לנו אחד הפרויקטים הכי מדהימים, יש לנו 80 סניפים של יחד למען החייל פרוסים בכל המדינה, מנוהלים על ידי מתנדבים בכל הגילאים, מגילאים צעירים ועד גילאים של 90 פלוס, ומה שאנחנו קוראים בשפת צהל, הדודות.
נכון.
למרות שיש דודים גם.
הדודות של הלך, כן.
ובסופו של דבר הם הולכים בקרבת מקום מגוריהם, לתת שי לחייל המאושפז, שיהיה לו טיפה שמחה בלב, שדואגים לו, והערכה הזאת היא כוללת ממברשת שיניים, משחת שיניים, מגבונים, כמה דברים מתוקים, שפשוט יחמם לו את הלב, וזה עושים המתנדבים שלנו. יש נופש משפחות השכול, שאנחנו עושים לקראת הקיץ בכפר הנופש השני שלנו, באולגה. אם זה משפחות שכולות, הילדים עושים פעילות מדהימה ומאוד מרגשת יחד עם ענף מחלקת נפגעים בצהל. ועוד פעילות רבה, קופת הידידות. קופת הידידות,
זה?
שזה תרומה של קרן הידידות, שאנחנו משתפים איתם פעולה פשוט מדהימה.
מה זה קרן הידידות?
קרן הידידות זה של הרב יחיאל אקשטיין, זיכרונו לברכה. הם עושים איתנו פעילות, מרבית התרומות מגיעות מצפון אמריקה, והם עושים פעילות מדהימה, כל פעם מחפשים מה הם יכולים לסייע לחיילים, בלראות את החייל בשטח. אז קופת הידידות מסייעת לחיילים שזכאי סיוע ברכישת מוצרי חשמל לבית.
לבית.
כן. כדי, כמו שאמרתי בהתחלה, בסוף אותו לוחם, הוא צריך את השקט, הוא לא צריך לחשוב כל הזמן מה קורה עכשיו בבית, יש מקרר, אין מקרר, המקרר עובד על סוף שבוע הזה או לא עובד, ובסופו של דבר בעזרת קופת הידידות מסייעים לאותם חיילים
ברכישה
לטובת העורף המשפחתי.
Okay.
וחשוב לי לציין, קרן הידידות השיקו פרויקט יחד איתנו לאחרונה של ניידת הידידות.
תכף אולי נעשה הפסקה קצת, נשמע את רוני דלומי בשיר 10 כמובן, ואז נדבר על הנושא הזה.
תן לי את האש שחודרת בי ונושמת בוערת עד עומק ליבי, תן לי את הרוח שאף פעם לא עוצרת בחול, היא כותבת את שמי. תן לי את הצוהר לראות את כל הזוהר שבא להאיר את דרכי, כי כבר החושך סוגר לי את הדלת חומק שוב לתוך ביטתי. תן לי מחר בו אוכל שוב להחזיר על הזמן שהיה בי סגור. תן לי מחר בו אוכל לשנות את הכל. תן לי לכתוב מחדש את סוף הסיפור. כי אם רק תיתן, אז אוכל לדמיין, אז אוכל לנפץ את קירות בידותי. כי אם רק תיתן, אז אוכל לסכן, להעביר ולשרוף את חומו שתקתי. תן לי את האש שחודרת בי ונושמת בוערת עד עומק ליבי. תן לי את הרוח שאף סרט בחול, היא כותבת את שמי. תן לי מחר ברוכה שוב להחזיר על הזמן שהיה בי סגור. תן לי מחר ברוכה לשנות את הכל. תן לי לכתוב מחדש את סוף הסיפור. כי אם רק תיתן,
אז אנחנו חזרנו ובדיוק דיברנו על ניידת הידידות, שאני אשמח אם תסביר קצת יותר על מה מדובר.
אז נזכיר שוב שזו תרומה מאוד נדיבה של הקרן לידידות. ניידת לידידות זה שלושה רכבים שפרוסים במרחבים שלנו בצפון, במרכז ובדרום. המטרה שלהם זה להסתובב כל היום, להגיע למוצבים במקום הכי רחוק שאפשר, שגם אוטובוסים לא מגיעים לשם, ולתת צ'ופרים לחיילים שנמצאים, אם זה מהלך השבוע, אם זה לקראת סוף שבוע. ובנוסף לזה, אותם ניידות מגיעות לתרגילים חטיבתיים, תרגילים גדודיים, ופשוט עושים טוב לחיילים שנמצאים בשטח. ואני חייב להגיד, אני לאחר 27 שנות שירות הייתי בכמה פעילויות האלה, מאוד מאוד מרגש כל פעם מחדש לראות את החיילים בשוק, פשוט באמצע שטח.
בשוק ממה? מזה שפתאום מגיע
ניידת כזאת, גזלן כזה, ומחלק להם דברים חינם, אחרי שהם היו בפעילות אינטנסיבית במשך 24-48 שעות בלי הפסקה, ופתאום מקבל את הפחית קולה ואת הבמבה וכיוצא וזה.
שמי בעצם מתפעל את הניידות האלה? גם מתנדבים?
גם מתנדבים.
אוקיי.
כל מרחב במרחב שלו כמובן, אבל מי שמתפעל את זה, זה המתנדבים של יחד למען החייל.
אוקיי, אז דיברנו על ניידת הידידות, שהיא חלק מקרן הידידות.
נכון. ועוד פרויקטים שיש לנו זה טיסות לחיילים בודדים. חייל בודד בשירות זכאי לטיסה לבקר את המשפחה שלו, ממומן על ידי כספי תרומות. אחד הפרויקטים, אמרתי שאנחנו לא נחים לרגע, ואנחנו מחפשים תמיד לעשות משהו חדש. ולפני כ3 שנים יצאנו לדרך עם שבוע הוקרה לחיילי צה"ל.
שמה זה אומר?
זה שבוע שמתקיים לקראת סוף יוני, תחילת יולי. זה קצת יותר משבוע, זה 10 ימים, שאנחנו מרכזים את כל הפעילות המסיבית שלנו, אם זה יום כיף ללוחמים בשפעים, אם זה יום כיף לבודדים בשפעים.
זאת אומרת, אתם לוקחים פר יחידה או איך?
לא, כולם מוזמנים, בהתאם למבצעיות שהיחידות נדרשות אליהם, אז הם... הלוחמים מגיעים, אבל אני יכול לציין שאלפי לוחמים מגיעים ליום כיף הזה. חיילים בודדים זה בפקודה. זאת אומרת, אין להם יכולת...
משחררים אותם מכל פעילות אחרת.
משחררים אותם מכל פעילות, ואנחנו עושים פעילות גם יום הצדעה לחייל הדרוזי ולחייל הבדואי. זאת אומרת, עוטפים את החיילים מכל מקום, ואחד הפעילויות המרכזיות זה ההפנינג שאנחנו עושים בכל מיני תחנות היסעים, לקראת ההגעה לבסיסים, אם זה בעיר הבדים, ועוד כל מיני מקומות שפרוסים בארץ, ומחכים להם שם מלא הפתעות, אם זה מוזיקה, ואם זה גלידות, וממתקים, ועוטפים אותם המתנדבים שלנו מקצה קצה, וזה שבוע שאני בהזדמנות הזאת קורא לכל הציבור לקחת חלק.
איך אפשר לקחת חלק?
בתרומות, יש חברות שמאמצות, יש לנו ניידות שמסובבות במשך 4 ימים, מחלקים ארטיקים בסקית הפתעות במוצבים, חוץ מהניידות הידידות, והן תורמות את הניידת הזאת, את התוכן של הניידת.
את תחולת הניידת, כן.
בדיוק. זה גם בתחנות הסעים, בסופו של דבר אנחנו צריכים לרכוש את המוצרים. וחלק מגיעים בתרומה וחלק אנחנו רוכשים, כדי שלא יהיה לחייל אחד חסר משהו. ואפשר לתרום דרך כוכבית 3399, או באתר שלנו, שזה www.ufis.org.il.
וכל תרומה כזו, כמו שאמרנו, 100% מגיעה לחיילים, את המשפט למדתי. ונמצאת איתנו על הקו סגן אלוף הילה אקשטיין, ראש ענף תרומות, צהריים טובים הילה.
צהריים טובים, אולי, צהריים טובים, חביר, מה שלומכם?
אנחנו מצוין, אנחנו שמחים שהצטרפת אלינו. ואת, את, כמו שאמרתי, ראש ענף תרומות. עכשיו, אני חייבת לומר שאני שירתתי מעל 20 שנה בצהל, וענף תרומות הוא יחסית ענף חדש. תוכלי ככה להסביר למה הוא קם, מתי הוא קם, מה היה ערב ההקמה?
בהחלט. אז למעשה לפני כ5 שנים בצהל בוצעה הסדרה בכל עולם התוכן של התרומות שמתקבלות ונכנסות לצבא. עד אז, ובטח מכירותך את המערכת ואת הצבא, התרומות היו מאז ומעולם, אבל נכנסו בצורה שהיא לא סדורה. במסגרת אותה הסדרה קבע המטכ"ל סדר עדיפות למימוש התרומות, שבראש סדרי העדיפויות שם הרמטכ"ל לנגד עיניו את רווחת חיילי החובה שמשתייכים לאוכלוסיות ייחודיות, ביניהם חיילים בודדים וחיילים שמגיעים מרקע סוציו-אקונומי נמוך. התחום השני הוא למעשה תחום ההשכלה ורכישת מקצוע לחיילי החובה, בין היתר באמצעות תוכנית מימדים ללימודים שנרחיב עליה קצת בהמשך. והתחום השלישי זה בעצם כל עולם תשתיות הרווחה ביחידה, ורווחת חיילי החובה, בדגש על חיילים שמשתייכים לקצה נפצעי, ליחידות הלוחמות.
אוקיי.
למעשה...
אז ברגע שנקבע סדר העדיפויות הזה, מה זה גוזר עליכם כענף תרומות?
אז למעשה, בעקבות אותה הסדרה, נקבע גם שהתרומות ייכנסו לצהל דרך שער כניסה אחד ובלעדי, שזה בעצם באמצעות יחד למען החייל. כך שכל העמותות, הארגונים והגופים שמעוניינים לתרום לחיילי צהל, ישנו ליחד למען החייל. והתרומות, בין אם מדובר בתרומות בכסף או במוצרים שהם שווי ערך כסף, ייכנסו וישנו אלינו באמצעות יחד למען החייל. אנחנו נבחן את אותה בקשה לתרומה בהתאם לתחומים שציינתי קודם, שהם סדרי עדיפויות שאותם קבע הרמטכ"ל, ובהתאם לזה תתקבל החלטה אם התרומה מאושרת או במידה או ולא, לא נאמר תודה ולא נקבל אותה.
אני רוצה רגע אחד להבין את הממשק בין ענף תרומות לבין חבייר ויאלח. למעשה, מגיעה עכשיו חברה ומעוניינת לתרום. היא פונה לצהל, היא פונה ליחד למען החייל, למי היא פונה?
אז אני אתחיל ואומר שהשיתוף והקשר בין צהל ליחד למען החייל הוא הדוק ויומיומי. למעשה המנגנון שיצרנו בשנים האחרונות הוא מנגנון שמסביר את קבלת התרומות לא באופן ישיר לצהל, דרך חיבור של מפקדים או חיילים או מישהו שמכיר מישהו שרוצה לתרום משהו, אלא למעשה בצורה סדורה דרך יחד למען החייל.
זאת אומרת, התשובה היא שחברה, חברה מסוימת שרוצה לתרום, נגיד רדיו סול רוצה עכשיו לתרום לגבעתי, אז אם הוא רוצה לתרום לגבעתי, הוא צריך לפנות לחבייר, ליחד למען החייל, ולהגיד לו, אני רוצה לתרום, ואז מה?
נכון מאוד. ואז למעשה הבקשה הזאת עוברת לבחינה בענף התרומות.
היא עוברת לבחינה אצלכם.
נכון מאוד.
ומה הבחינה שאת בודקת?
אנחנו בוחנים למעשה אם אותה תרומה מתכנסת לסדרי עדיפויות
שדיברנו עליהם.
הוגדרו למימוש התרומות בדיוק. זאת אומרת שתרומות שהן לצורך הדוגמה בתחומים שמוגדרים בליבת העשייה והצבא נדרש לספק לחייליו, לא יוכלו להתקבל בתרומה.
כן,
ולכן זה... כל עוד התרומה.
על זה דיברנו. כל עוד, את מדברת על זה שלמעשה, אם זה משהו שרוצים לתרום, שהוא משהו שצהל צריך לספק אותו, אוכל, ביגוד, דברים כאלה, אז את זה לא ניתן לתרום.
בהחלט. וכל עוד התרומה היא באמת בקריטריונים שהגדרנו, לטובת רווחה, לטובת למעשה המעבר, בין אם זה רווחת חיילי החובה, בין אם זה טיפול באוכלוסיות ייחודיות, הנושא של רכישת מקצוע והשכלה, הדברים האלה הם
מאושרים.
מקבלים בתרומות ומאושרים בהחלט.
אוקיי. עכשיו, בוא ניקח רגע אחד את הדוגמה, נמשיך רגע אחד עם הדוגמה שנתתי. רדיו סול, יש לו פינה חמה בלב לגבעתי, ולגדוד ספציפי בגבעתי. האם אפשר לבקש? התרומה תגיע לגדוד ספציפי בגבעתי, כי ככה אנחנו רוצים.
חלק מהתרומות שנכנסות לצהל הן תרומות שהן מיועדות ליחידות מסוימות על רקע איזשהו חיבור מן העבר, וזה לגיטימי וזה בסדר. וחלק מהתרומות הן תרומות שאנחנו מכוונים אותן גם ליחידות שלא מקבלות ביום יום תרומות, ובכך למעשה אנחנו מייצרים איזונים ושוויוניות בין החיילים ובין היחידות השונות. כן, יש לא מעט תרומות שמיועדות ליחידות ספציפיות, וזה בסדר. כן, לא זה... אומר הדבר שאנחנו נאשר בהכרח את כל התרומות הספציפיות, אבל אנחנו נבחן כל מקרה לגופו, ובמידה ואין טעם לפגם, או איזשהו מקרה שיכול לצורך העניין להעלות איזשהו טעמר, למה דווקא ספציפית ליחידה הזו, ואם אין ניגודי עניינים, אז אנחנו נשמח לאשר את התרומה.
אני רוצה רגע אחד לשאול אותך לגבי מיהות התורמים. זה משנה לכם אם זה תורם מהארץ, אם זה תורם מחול. לפעמים אני מניחה שיש גם, כשיש תורמים מחול, אז יש גם כל מיני היבטים אחרים. זה משנה לכם כצהל מאיפה מגיעה התרומה או שלא?
אנחנו שמחים לתרומות גם מהעולם וגם מהארץ. צריך לומר בגילוי נאות שמרבית מכספי התרומות מגיעים אלינו דווקא מחול, ולא מהתורמים בישראל, באמצעות ארגוני ידידים שנמצאים בכל רחבי העולם, ובעצם דרכם נכנסות התרומות, באמצעות כמובן יחד למען החייל, לצהל.
אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה שככה עלתה מהתייחסויות של גולשים בפייסבוק. למשל, אמרה שם איזושהי אימא, שבסוף מסלול, הם יש להם חברת ממתקים, סליחה, והם פרסו שולחן של מתוקים בסוף מסלול, לא יודעת, זה תרומה, זה מתנה, זה לגיטימי, איך מסתכלים על זה?
בסיומי מסלול יש, ובכלל בשנה האחרונה, בצורה מאוד מאוד יפה, יחד למען החייל בשיתוף פעולה עם הצבא, מקיים פריסות בשטח, שבעיקר נועדו באמת לחמם את הלב, לעשות לחיילים איזושהי פינה חמה ומתוקה, ובעצם בהזדמנות הזו אנחנו גם רואים הורים, שלא מעט משתתפים במפגשים האלה, וגם הם מביאים לבן הפרטי שלהם ולבת הפרטית שלהם, בין אם זה איזה שהם ארוחות חמות או דברי מתיקה, אנחנו לא מונעים את זה, אנחנו לא רואים בכך תרומה, מאחר ומדובר בהורה שבנו הפרטי מסיים מסלול ורוצים להביא לו.
לא, אבל הוא הביא עכשיו שולחן. נגיד שאני הבעלים של אלית, והבאתי לא רק לבן שלי, הבאתי שולחן שיכול לפרנס את כל הגדוד. זה בסדר.
אם זה משהו שיוצא מגבולות הגזרה של החייל הפרטי שלהם וכמה חברים, אנחנו כן נבקש לקבל בקשה מסודרת, ולראות גם פה שאין איזשהו עניין עם בעייתיות שיכולה אחר כך להיות.
מה לגבי דברים שנגיד חיילים מביאים או משפחה מביאה במסגרת, לא יודעת, סוף שבוע, מגיעה עכשיו משפחה לביקור ביחידה ומביאה, את יודעת, יותר מפריט אחד שמספיק לכמה חדרים לצורך העניין. זה משהו שהוא אפשרי? זה משהו, משפחות ששומעות אותנו?
כאן צריך להיות גם שיקול דעת למפקדים. אנחנו יודעים וחשוב גם להעביר את זה לשומעים שלנו, בסוף להכניס דברי אוכל לתוך בסיס צבאי, זה משהו שהוא בניגוד למעשה לפקודות הצבא, כך שבסוף אי אפשר להביא צידניות ואוכל לתוך מחנה צבאי, גם בהקשרי כשרות וגם בהקשרי בריאות, ולכן צריך בהחלט להיזהר מכך. וצריך להפעיל שיקום דעת, בסוף כל אחד מאיתנו היה חייל, וההורים של כולנו באו לבקר, והביאו איתם דברי מזון מהבית, אז לא אותו חייל אכל לבדו, אלא בדרך כלל גם חבריו הצטרפו לסעודה. אנחנו מדברים בסדרי גודל כאלה, אין מניעה, ובתנאי שזה לא קורה בתוך המחנה הצבאי, ולשיקול דעת ורצונם הטוב של החברים אם הם רוצים להתכבד או לא, אבל אין הדבר אומר שאנחנו עכשיו נתיר ארוחות שלמעשה יאכלו יחידה שלמה בצורה שהיא
לא פרופורציונלית.
לא פרופורציונלית, בדיוק.
אוקיי. אז אני מבינה שלמעשה היום כל נושא התרומות מתרכז אצלכם. יש משהו שאת יודעת להגיד לנו מהשנים האחרונות, מאז שהקם ענף תרומות שהשתנה בעקבות הקמת הענף, מגמות שאת רואה, או דברים שככה את יודעת לספר למאזינים קצת על הענף הזה?
כן, בשמחה. אני קודם כל רוצה לומר שהמודעות בקרב החיילים צה"ל ומפקדיו עלתה בצורה מאוד מאוד משמעותית. ביחידות יש ממונה תרומות שבעצם הן מגוף שנמצא בקשר איתנו עם הפיקודים והזרועות, מקבל את האור הירוק ואת האישורים מה מותר ומה אסור, מתייעץ, שואל, הדברים הם הרבה יותר ברורים מבעבר. אני חושבת שגם בצד האזרחי, זאת אומרת גם אל מול העמותות והארגונים השונים, הרבה יותר חד וברור מהי שיטת הפעולה שבה צריך לפעול כדי לקבל אישור לתרומה, ויותר מוסדר, המנגנונים בעצם מאפשרים לנו לבצע את בקרה אמיתית ואיכותית על מה נכנס לצבא, מה היינו רוצים שייכנס ומה לא, ובעצם למסד את כל עולם התרומות בצורה שהיא ברורה, גם למשרתים וגם לארגונים השונים שבטוב ליבם רוצים לתת ולתרום לחייל צה"ל.
אמרת פה משהו חשוב, אני מבינה שביחידות יש ממונה תרומות. זה משהו שהוא חדש. זאת אומרת שאם יש עכשיו יחידה, חברה ששומעת אותנו ורוצה לפנות ולתרום, הבקשה צריכה להיות להפנות אותה לממונה תרומות, שזה מי בדרך כלל מבחינת הגורמים ביחידה?
לא, רגע, אני מחדדת את הסוגיה.
אוקיי.
כשחברה אזרחית רוצה, או כל גורם שהוא רוצה לתרום לצה"ל,
אוקיי.
הוא פונה ליחד למען החייל.
הוא פונה ליחד, אוקיי.
השיח שלנו, בתוך הצבא, הוא אל מול אותם ממונות תרומות כקצה.
הבנתי.
גם עכשיו ממונות תרומות, לתוך העניין, הגיעו אליו ופנו אליו, הוא יעביר דרכנו את השאלה, יחבר אותנו לחברה שפנתה, ולמעשה יסביר את זה. הוא לא אמור להיות בקשר ישיר עם החברות.
עם החברות, כן. כיוון שהיחידה לא אמורה לעסוק בכסף. אני
נכון
מבינה
מאוד.
ובתרומות. אוקיי. אילה, לפני שאנחנו מסיימים, יש עוד משהו שתרצי לחדד, מסר שתרצי להעביר, לפני שנגיד לך תודה וניפרד?
אז קודם כל, תודה על ההזדמנות לשוחח איתכם. אני חושבת שמדובר בנושא מאוד מאוד חשוב, וכל דרך מבחינתנו להעלות מודעות, גם של החברה ושל האזרחים שנרתמים ורוצים לתת כל הזמן לצה"ל, ובטח בעתות חירום, תנופת התרומות מתעצמת. בעצם להדגיש ולחדד שהדרך הנכונה והטובה להעביר בסופו של דבר את התרומות כך שיגיעו לקצה ולחיילים הרלוונטיים,
כן.
דרך יחד למען החייל.
בסדר גמור. מעולה.
יופי.
תודה רבה, אילה. ואנחנו נעבור עכשיו לשמוע את שלמה ארצי, לתת ולקחת, ואז נתכנס לסיכומים מול חביר.
ניסיתי מאוד להילחם ברוחות, לא סיפרתי לך כמה ניתקתי את עצמי מהרוב, אך בתוך המציאות חטפתי ג'ננה. אדם צריך שתהיה לו מילה, קצת מקום בעולם, אבל לא נשכחת, וכל אמיתי לתפילה ורגע מושלם לתת ולקחת. ולא לפחד מהפחד. ניסיתי, ניסיתי לצוף יחסי אהבה, זה משחק מלוכלך קצת. מציפור שוב למדתי לעוף, לנחות בשלווה, לא ליפול על התחת. אדם צריך שתהיה לו מילה, קצת מקום בעולם, אבל לא נשכחת. וכל ורגע מושלם כדי לתת ולקחת, ולא לפחד מהפחד. צריך, לא היית במקומי, מה היית אז אומרת? תמשיך כי צריך להמשיך, אם אתה אמיתי, בשבילי אתה המלך. אדם צריך שתהיה לו מילה, קצת מקום בעולם, אבל לא נשכחה. כל אמיתי לתפילה ורגע מושלם לתת ולקחת. צריך שתהיה לו מילה, קצת מקום בעולם, אהבה לא נשכחת וכל אמיתי לתפילה הרגע מושלם ללטט ולקחת ולא לפחד מהפחד ולא לפחד מהפחד ולא לפחד מהפחד.
אז חביר, אנחנו שמענו את הילה שהסבירה לנו קצת לגבי ענף תרומות, ואני רוצה קודם כל, היא דיברה על עיתות חירום. אתה, בתור מי שחווה את העורף, את התורמים מחול, יש בעיתות חירום התגייסות גדולה יותר?
בוודאי. קודם כל, עם ישראל משלב ידיים בעיתות חירום תוך אלפית השנייה, והוא רוצה מחפש איך לתת ומה לתת, וכבר ישר חושב על החייל. אותו דבר בחול. בחוץ לארץ, אני יכול לספר שהקשר שלי עם, כאחרי על אמריקה לטינית, הקשר שלי עם מקסיקו מאוד חזק, דקה אחרי שקורה משהו, כמו עכשיו, לאחרונה, החיסול של סולימני, אני מקבל וואטסאפ באמצע לילה, כי יש לנו 8 שעות הפרש,
okay.
שאומרים, צריך משהו, הצבא בכוננות, אתם צריכים סיוע, זאת אומרת, הם קשובים לכל מה שקורה במדינת
שקורה
ישראל.
פה. ואם דיברנו על התורמים מחול, אז בוא נגיד עליהם מילה. איך מתפלגות התרומות באמת?
אז אני קודם כל אציין שהגוף הגדול ביותר שתורם מחוץ לארץ זה Friend of IDF.
FIDF.
הוא מעל 50%, 60% מהתרומות שמגיעות אלינו. מאירועים שמבצעים שם בכל המדינות השונות בתוך ארצות הברית.
ומי ששומע אותנו גם, כמו שדיברנו קודם, אז יש היום בערב תוכנית שמראה קצת אירוע התרמה כזה שמתרחש
נכון,
בלונג איילנד.
שתיים.
כן.
שתיים. יש לנו את קרן הידידות, כפי שציינתי. יש לנו ארגוני ידידים בקנדה, במקסיקו, בברזיל, באנגליה, בצרפת, אנחנו לקראת הקמה בשוויץ, אולי באוסטרליה. זאת אומרת, איפה שיש קהילות יהודיות...
רק יהודיות?
לא, בעיקר יהודיות, אבל אני יכול לציין שגם הקהילה האוונגליסטית שמאוד תומכת במדינת ישראל, כן נרתמת דרך ארגונים שונים, אנחנו עובדים מול הארגונים ולא מול התורמים הפרטיים.
וזה פועל כמו שראינו, כמו שנראה היום בערב, זאת אומרת, יש ערב תורמים וככה
בחלק
זה...
במרבית המקומות כן, אבל יש גם אנשים פרטיים שפונים לאותו ארגון ידידים בחול ורוצים לתרום באופן פרטי, אם זה לכבוד בר מצווה של הילד, או שהוא מתוך ציונות. אני חייב להגיד שהחיבור... של התורמים בחוץ לארץ הוא חיבור מאוד ציוני, אהבת הארץ, הם מבינים שקשה להעתיק בגילם את מקום מגוריהם מחוץ לארץ לארץ, גם התרבות שהם גדלו היא שונה, אבל עצם היא אותם יהודים, הם מבינים שללא מדינת ישראל...
זה טוב להם שמדינת ישראל קיימת שם.
כן, אבל זה טוב בכלל לכולנו כיהודים, שיש לנו את המדינה שלנו. אבל הם מאוד ציונים, ואני שומע סיפורים מפה, בלי הפסקה.
הם מגיעים לפה? גם לראות, לצורך הדוגמה, מה בנו בכספים שלי?
חלק מהם כן. חלק מהם שתורמים, אז בהזדמנות הראשונה שנמצאים בארץ, מבקשים לראות את התרומה שלהם. לפעמים זה צמוד למועד סיום השיפוץ, או שסיימנו את הפרויקט, ולפעמים גם 2-3, ולפעמים גם בכלל לא. מאוד חשוב להם התרומה והרווחה של החיילים.
אז הנה אמרנו מילה גם לגבי התורמים מחול, שהם אני מבינה העוגן המרכזי
נכון.
של התרומות. נדבר מילה אחת על חיילים בודדים.
כן.
איך דיברנו על זה שבעצם האוכלוסיות המיוחדות הם אחד הבסיסים החשובים של העשייה שלכם.
נכון. אני אציין קודם כל שמבחינת חיילים בודדים, לא לתפוס אותי בדיוק, אבל כמחציתם הם תושבי ישראל, ומחציתם ללא עורף משפחתי כמובן, ומחציתם הם עולים חדשים שהחליטו לעשות מעשה, לעזוב חלקם את העושר שהיה להם בחוץ לארץ, לבוא ולהיות חלק מהמאמץ על הגנת גבולות מדינת ישראל. חיילים בודדים זה משהו שאנחנו שומעים אותו המון בתקשורת.
ויש גם הרבה עמותות שרוצות לתרום.
נכון, נכון. צריך להיות זהיר בדברים האלה. כי בסופו של דבר יש בתים שמעלינים חיילים והם עושים באמת טוב ועובדים בשיתוף פעולה עם הצבא. יש עמותות שרוצות לתרות לחיילים בודדים, אבל הם מתעסקים בפרט, בשניים, שלושה, חמישה. וכמו שציינתי בהתחלה, אני יכול להבטיח שמה שמגיע אלינו בסופו של דבר ב-100% מגיע ליעדו.
אז מה אצלכם עושים?
יש הרבה מאוד דברים, אם זה לקראת החגים, אנחנו נותנים שי לכל חייל בודד, כל פעם מחפשים מה הם רוצים. עושים שאלון, מה הם רוצים, מה הם צריכים, ונותנים להם שי גם בפסח וגם בראש השנה. הטיסות חיילים בודדים, כפי שציינתי בפרויקט.
בוא נאמר מילה אחת לגבי בית חם ללוחם, כי אנחנו
בדיוק,
מתקרבים
לסיום. בדיוק, זה הדבר
לסיום.
האחרון שרציתי לסיים איתו. הפרויקט החדש שהשקנו אותו השנה, זה בית חם ללוחם הבודד.
שמה זה אומר?
יש לנו כ-100 דירות לחיילים בודדים, וראינו שהענות אליהם היא נמוכה. שאלנו את הלוחמים, במשלן שם זה חיילים בודדים. אבל לא כולם רוצים להגיע.
למה?
בוא נגיד מעט. ושאלנו למה. הם אומרים, אני כל היום ישן עם 8, 10, 12 חיילים בחדר. אני מגיע הביתה, רוצה את הפינה השקטה שלי, רוצה את החדר. מה שהחלטנו, כמובן יש לזה עלות כלכלית. מה שהחלטנו בסופו של דבר, לקחת דירות, וכבר יש לנו 15 דירות, שהיעד שלנו כן להגיע ל-100 בסוף הפרויקט. ולכל חייל לוחם יהיה את החדר האישי שלו.
זאת אומרת, אין יותר כמו שהיה פעם, שחיילים בודדים ישנים כמה באותו חדר.
נכון, ועכשיו יש לנו רשימה הפוכה, רשימת המתנה כדי להיכנס לדירות כאלה.
לדירות הבודדות,
כי הן מאובזרות מאוד, ואני קורא כבר עכשיו לקהל, כי זה החיבור היפה של התושבים פה בישראל, בערים השונות, לבוא ולתרום לפרויקט הזה, כדי שיהיה עוד ועוד דירות לחיילים בודדים, ולתת להם את הפסיליטי הכי טוב שאפשר בשבילהם.
כשהם מגיעים הביתה. מעולה. אז נסיים רק במה היעדים שלכם לשנה הקרובה, מה עוד עושים בשנה הזאת?
אז אנחנו, כמו שאמרתי, לא נחים לרגע, זה להמשיך ולהתפתח בפרויקט של בית חם לחייל בודד, זה ערכות כושר ניידות לחיילים, זה לתת להם בקצה המבצעי, במוצבים, שהמוצבים הם מתחלפים כל כמה חודשים החיילים, ולתת להם את ההרגשה של בית במוצב, וזה אומר פינת רווחה, כזאת שיוכלו להתרווח מחוץ.
ספה ו...
בדיוק, שיהיה להם את הפינה הזאת, שיהיה להם את המועדון, והתחלנו לשפץ לאחרונה מועדונים במוצבים, ולתת להם את ההרגשה שאנחנו לא שוכחים אותם, ואנחנו קיימים בשבילם.
יפה, אז אנחנו מסכמים את השידור הזה שכולו נתינה, ויש לנו, אני מבינה, יעדים לשנת 2020, שזה מצוין. אנחנו נודה לחוויר שהגיע לאולפן, ולעילה שהתראינה טלפונית, ולשוקי, טכנאי השידור. אני הייתי עורך הדין הולי שוורץ, ואני אפגוש אתכם בשבוע הבא, כמו תמיד, יום שני, בשעה 12. המשך יום מצוין.
את לטשטש את הגבולות, קצת לישן ולשתות, אני לא מוצא